פרק 29 מקור הרוע. אנשים רבים סבורים כי מקור הרוע והסיבה לקיומו הם סוגיות קשות ומבלבלות. הם רואים את פועלו של הרוע ואת תוצאותיו המרות, המתבטאות במצוקות, צער, כאב, הרס וחורבן. והם תוהים, כיצד יכול כל הרוע הזה להתקיים תחת ריבונותו של האל העליון, שחוכמתו, גבורתו ואהבתו נצחיות הן. זהו רז הנבצר מבינתם. ספקנותם וחוסר ודאותם מעברים את עיניהם לאמיתות המפורשות שנגלו בכתבי הקודש, והן חיוניות לגאולה. וישנם אלה שבחקירתם את קיומו של החטא מנסים לחקור בנסתר, במה שאלוהים לא גילה מעולם. לפיכך, אין הם מוצאים פתרון לקשייהם. אנשים כאלה, שהדבר המניע אותם הוא הנטייה לפקפק ולמצוא פגמים, מנצלים את הקושי הזה כתירוץ למהיסתם בכתבי הקודש. וישנם אנשים אחרים, שהינם מוצאים פתרון מספק לסוגיה הכבירה של הרוע, וזו בשל העובדה שהמסורת והפרשנות המוטעת הפכו את תורת כתבי הקודש בנוגע לאופיו של האל, טיב מלכותו והקרונות טיפולו בחטא לסתומה. לפיכך, נבצר מהם להבין את מקור החטא או למצוא את הסיבה לקיומו. ואולם, די במה שאנו יודעים ומבינים, הן על מקור החטא והן על היעלמותו הסופית, כדי להציג במלואם את הצדק והחסד של אלוהים בהתמודדותו מול הרוע. אין דבר שהובר בבהירות רבה יותר בכתבי הקודש, מאשר העובדה שאלוהים לא היה אחראי כלל וכלל לחדירתו של החטא ליקום. שלא הייתה הסתלקות שרירותית של חסדו, ולא היה ליקוי כלשהו בשלטונו האלוהי שגרמו למרד שפרץ בשמיים. החטא הוא גורם מפריע שחדר לעולם שלא ניתן להסביר את קיומו. זו יחידה שהן הדעת סובלת. לתרץ את קיומו משמע להגן עליו. אילו נמצא לו תירוץ, או נמצאה הסיבה לקיומו, הוא היה חדל להיות חטא. הגדרתנו היחידה לחטא מבוססת על דבר אדוני. החטא הוא עבירה על התורה. החטא הוא פרי פועלו של כוח אפל, הנלחם בתורת האהבה הנשגבה, המהווה את התשתית לשלטונו של אלוהים. בטרם חדר החטא, שררו ביקום שלווה, שלום ושמחה. הכל שרה בהרמוניה מושלמת עם רצון אדוני. האהבה לאלוהים הייתה מעל הכל. האהבה לזולת הייתה ללא משוא פנים. המשיח, דבר אדוני ובנו יחידו של האל, היה אחד עם אהב הנצחי, אחד במהותו, באופיו ובתכליתו. הישות היחידה ביקום כולו, שהובה בסוד תוכניותיו, מעשיו ומטרותיו של האל. אלוהים, אהב, חולל באמצעות המשיח את הבריאה כולה, כולל את בריאת צבא השמיים. כי בו נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ, גם כיסות ורשויות וגם ממשלות ושלטונות, אל הקולוסים א.16. המשיח, השווה להב, זכה בנאמנותם של כל מלאכי השמיים. משום שתורת האהבה מהווה את התשתית לממשלת אדוני, אושרם שכל הברואים תלוי בציותם המלא לכל מצוות הצדקה הנשגבות של תורתו. אלוהים חפץ בשירות של אהבה מכל ברואיו, מחוות כבוד וסגידה הנובעת מהערכה תבונית של אופיו. הוא אינו מתענג על נהמנות מאולצת. הוא מעניק לכל את חופש הבחירה, את החירות לשרת אותו מרצון. אך אחד מברואי אדוני בחר להשחית את החירות הזו. דווקא ממנו, שאחרי המשיח זכה לכבוד הגדול ביותר מאדוני, ולעמדה הרמה ביותר מקרב מלאכי השמיים, מבחינת עוצמה ותהילה, נבע החטא. לפני שהשטן חטא, הוא היה הראשון במעלה בקרב הקרובים הסורחים, והיה טהור וקדוש. כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה וכליל יופי. בהדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה מסוכתך. ביום יברעך קוננו. את קרוב ממשך הסוכך, ונתתיך בהר קודש אלוהים, היית בתוך אבני אש התהלכת. תמים אתה בדרכיך מיום יבורך, עד נמצא אבלתה בך. יחזקאל כ"ח 12-15-17. השטן היה יכול להמשיך לשאת חן בעיני אדוני, להיות אהוב, נהרץ ומכובד בידי כל מלאכי השמיים, ולהשתמש במידותיו ובכוחותיו הנהלים כדי לברך את יתר ברוהי אדוני, לרומם ולהלל את בורו. ואולם הנביא אומר עליו, גבה לבך ביופייך, שיחת חוכמתך על יפתך. יהן גבה לבך ותומר, אל אני, מושב אלוהים ישבתי. השמיים ההלה, ממה לכוכבי היל, ערים כיסי, והשב בהר מועד, ההלה על במתי אב, אדמל עליון. יחזקאל, כ"ח 2, ישעיה י"ד 13-14. במקום לרומם את אלוהים ולגרום לברואיו לשים אותו בראש מעייניהם ולתת לו את כל הכבוד, האהבה והנאמנות שהם רוחשים כלפיו, השטן ניסה לזכות בעצמו בשירותם וסגידתם. הוא, שר המלאכים, חמד לעצמו את הכבוד שההב הנצחי הריף על בנו, ושאף להשיג את העוצמה שהיא זכות הבכורה הבלעדית של המשיח. השמיים כולם שמחים לשקף את תהילת הבורא ולדבר בשבחו. כל עוד אלוהים זכה לכבוד, הכל שרו בשלווה ובשמחה. אולם, צליל צורם פגם בהרמוניה ששרתה בשמיים. ההדרה העצמית והסגידה העצמית, המנוגדות לתכניתו של הבורא, עוררו תחושות מבשרות רע בליבם של סוגדי אדוני, שתהילתו עמדה בראש מעייניהם. מועצות השמיים הפצירו בשטן לתקן את דרכו. בן האלוהים הציג לפניו את הגדולה, החסד והצדק של הבורא, ותורתו הקדושה הנצחית. אלוהים בכבודו ובעצמו כונן את החוק והסדר ביקום. אילו השטן יפרע את החוק והסדר, הוא ימית קלון על בורו והבדון על עצמו. אך ההזרה שניתנה באהבה ובחסד אינסופיים, רק עוררה בשטן רוח מרי. השטן, שהניח לקינת המשיח, לאדוני צבאות, לנצח, נעשה נחוש יותר בהחלטתו. הגאווה על תהילתו הזינה את שוקתו לעליונות. המשרה הרמה ותוהרי הכבוד שניתנו לו, לא נחשבו בעיניו כמתת הל המחייבת הכרת תודה לבורא. השטן התעלל בזוהרו וברוממותו, ושאף להיות שווה לאלוהים. מלאכי השמיים אהבוהו והריצוהו. הם ססו לעשות את מצוותיו, שכן הוא חונן בחוכמה וזכה לכבוד ותהילה יותר מכולם. אך עם זאת, בן האלוהים היה השליט הריבון של השמיים, שהכל הכירו בריבונותו, סמכותו ועוצמתו, הזהות להלה של אלוהים אהב. המשיח השתתף בכל המועצות שקיים אלוהים, אך השטן לא הורשה להיכנס בסוד התוכניות האלוהיות. מדוע? שאל המלאך הכביר. מדוע יזכה המשיח בריבונות? מדוע זוכה הוא לכבוד רב ממני? או אז עזב השטן את מקומו ליד האלוהים, ויצא להפיץ רוח של אי שביעות רצון בקרב המלאכים. הוא פעל בחשאיות מסתורית, ולזמן מה הצליח להסתיר את תכליתו האמיתית תחת מסווה של יראת אדוני, בעודו מתאמץ להורר מורת רוח בקשר לחוקים שהמלאכים צייתו להם, כאשר רמז שהם מטילים עליהם מגבלות והיסורים מיותרים. הוא טען שהמלאכים קדושים הם מטבעם, ולפיכך עליהם לציית אך ורק לצו מצפונם ולתכתיבי רצונם. וביקש לעורר את אהדתם כלפיו, כשהציג את ההבל שאלוהים עשה לו, כביכול, כאשר הריף על המשיח כבוד רב יותר. לטענתו, בשאיפתו לכוח וכבוד גדולים יותר, הוא לא ביקש להדיר את עצמו, אלא חטא להעניק חירות לכל דרי השמיים, זאת כדי שיוכלו להגיע למצב קיומי נהלה יותר. אלוהים בחסדו הרב הפגין אורך רוח כלפי השטן. השטן לא הודח מיידית ממעמדו הרם כשהחל להורר מורת רוח בשמיים. אפילו לא כשהחל להציג את טענותיו הכוזבות לפני המלאכים הנאמנים. הוא נשאר בשמיים לאורך זמן. שוב ושוב הוצא לו מחילה, בתנאי שיחזור בתשובה ויקנה לאדוני. רק חוכמה והאהבה אינסופיים יכלו להגות ולעשות מאמצים כאלה כדי לשכנעו בטעותו. רוח של אי שביעות רצון הייתה עד כה זרה בשמיים. השטן עצמו לא ראה בהתחלה לאן היא סוחפת אותו. הוא לא הבין את טבעם האמיתי של רגשותיו ההזים. ואולם, כשהתברר שלא הייתה שום סיבה למורת רוחו, הבין השטן שטעה, שחוקי אדוני היו הוגנים וצודקים, ושעליו להכיר בהם כחוקי צדק לפני השמיים כולם. אילו עשה זאת, היה מציל את עצמו ורבים מן המלאכים. בהת ההיא, הוא עדיין לא הפר לחלוטין את נאמנותו לאלוהים. הוא אמנם הודח ממשרתו ככרוב מסוכך, ואף על פי כן, אילו נהות לשוב לאלוהים, להכיר בחוכמתו של הבורא ולהסתפק במילוי הייהוד שניתן לו, בתוכניתו הכבירה של אלוהים, הוא היה מוחזר לתפקידו הקודם. אך גאוותו מנע ממנו להיכנע. הוא הגן בעיקשות על דרכו, טען שאין לו על מה להתחרט, והקדיש את כל כולו לעימות הגדול מול בורו. כל יכולותיו השכליים וגהונותו התמקדו עתה במלאכת ההונאה, וזאת כדי להשיג את אהדתם של המלאכים שסרו למשמעתו. הוא אפילו סילף את העובדה שהמשיח יזירו ויעץ לו, וזאת כדי למלא את תוכניותיו הבוגדניות. באוזני מקורביו, שאהבתם ונאמנותם היו נתונות לו, הוא טען ששפטו אותו שלא בצדק, שלא כיבדו את מעמדו ושחירותו צומצמה. תחילה הוא הציג את דברי המשיח בהור כוזב. מאוחר יותר, עבר להמירת חצאי אמת, ואחר כך לשקרים בוטים, בודו מאשים את המשיח, בן האלוהים, בכך שתכנן להשפילו לפני מלאכי השמיים. הוא גם ניסה לבדות בהיה שקרית, שהתעוררה בינו לבין המלאכים הנאמנים. הוא האשים את כל מי שלא עלה בידו להכניע ולהעבירו לצידו, בהדישות לאינטרסים של מלאכי השמיים. הוא האשים את המלאכים שדבקו באלוהים בביצוע המלאכה שהוא עצמו עשה. כדי להוכיח את טענתו על חוסר הצדק של אלוהים כלפיו, הוא החל לסלף את דברי ומעשי הבורא. הוא נהג לבלבל את המלאכים בטיעונים מורכבים ומתוחכמים בקשב למטרותיו של אלוהים. הוא עתה כל דבר פשוט וברור, במעטה סודיות ומסתוריות, ובאמצעות צילוף האמת והעמומיות, הוא הטיל ספק מדבריו המפורשים ביותר של אלוהים. מעמדו הרם וקרבתו היתרה לממשלת השמיים, העניקו יתר תוקף לטיעוניו, ומלאכים רבים הלכו שולל אחריו וחברו אליו במרד נגד שלטון אדוני בשמיים. אלוהים בחוכמתו הניח לשטן לבצע את זממו, עד שרוח חוסר הנאמנות ומורת הרוח התעצמה והתבטא בהתקוממות גלויה. היה נחוץ שתוכניותיו של השטן יתמלו במלואן, וזאת כדי שטבעם האמיתי ותכליתם האמיתית יחשפו לעיני כל. במשרתו, ככרוב ממשך הסוכך, רומם השטן עד מאוד בשמיים. הוא היה אהוב מאוד על מלאכי השמיים, והשפעתו עליהם הייתה רבה. ממשלת אדוני כללה לא רק את מלאכי השמיים, אלא גם את כל העולמות שברא אדוני. השטן סבר שאילו יצליח להסיט את מלאכי השמיים להצטרף אליו למרד, הוא יוכל לסחוף אחריו גם את העולמות האחרים. הוא הציג בעמומיות את הצד שלו בסוגיה, תוך שימוש בפלפלנות והונאה כדי להשיג את מטרותיו. כושר ההונאה שלו היה עצום, וכאשר הסתיר את כוונותיו האמיתיות בעזרת כזבים, הפיק מכך תועלת רבה. אפילו המלאכים הנאמנים לאדוני לא זיהו נכונה את אופיו, ולא הבחינו לאן מוביל פועלו. השטן זכה לכבוד כה רב, ומעשיו היו עטויים מסתורים כה רב, שהמלאכים התקשו לגלות את טבעו האמיתי של פועלו. בטרם התפתח החטא באופן מלא, הוא לא נראה כדבר רע, כפי שהיה באמת. עד כה, לא היה לו מקום ביקום של אלוהים, והמלאכים הקדושים לא ידעו דבר וחצי דבר על טבעו, חומרתו וזדוניותו. הם לא יכלו לראות את פרי הבאושים הנורא שיצמח מנטישת תורת אדוני. השטן הסתיר בתחילה את מלאכתו במסווה של נאמנות יתירה לאלוהים, אך רק למרית עין. הוא טען כי ברצונו להעצים את הכבוד שהמלאכים חולקים לאלוהים, לקדם את יציבות שלטונו של אדוני ואת רווחתם של כל דרי השמיים. בודו מחדיר אי סביהות רצון בליבם של המלאכים השרים למשמעתו, הוא הצליח בעמימיותו לגרום לכך להיראות כאילו הוא מנסה לסייע להם להיפטר ממורת רוחם. הוא טען שיש לחולל שינויים בחוק ובסדר של ממשלת האלוהים, באמתלה שהם נחוצים כדי לשמר את השלום והשלווה השוררים בשמיים. אלוהים יכול לנהוג בחטא אך ורק באמצעות הצדק והאמת, והילו לרשות השטן עומדים כלים שנבצר מאלוהים להשתמש בהם, חנופה והונאה. השטן דיבר עם המלאכים, ניסה לסלף את דבר אדוני ולהציג בהור שגוי את תוכנית ממשלת אדוני, וטענה שאלוהים אינו הוגן בכך שהוא מטיל חוקים וכללים על דרי השמיים, שבהמצאות דרישתו של אדוני לקנייה ולציות מברוהיו, הוא מבקש אך ורק להדיר את עצמו. לפיכך, יש להראות לדרי השמיים ולדרי העולמות האחרים, כי ממשלת אדוני צודקת והוגנת היא, וכי תורת אדוני כלילה תשלימות היא. השטן העמיד פנים כאילו הוא עצמו ביקש לקדם את רווחת היקום. אופיו האמיתי של פורע חוק זה, שביקש לחמוס את השלטון, ותכליתו האמיתית, חייבים להיחשף ולהיות גלוהים ומובנים לכל. רק הזמן יגלה את פרצופו האמיתי של השטן בהמצאות מעשיו הרעים. השטן תלה את האשם במחלוקת שעוררה התנהגותו בשמיים, בחוקה ובשלטון של אלוהים. הוא הכריז כי הניהול של השלטון האלוהי הוא שורש כל רע. הוא טען שמטרתו הייתה לשפר את חוקי אדוני. לפיכך היה נחוז שהוא יציג את טבען של טענותיו ודרישותיו, ויראה את תוצאות השינויים שהציע לחולל בחוקת אדוני. פועלו שלו חייב להרשיעו. השטן טען מההתחלה שהוא לא מרד באלוהים, ולכן על היקום כולו לראות את פרצופו האמיתי של רמאי זה. גם כשהוחלט לגרש את השטן מגן ההדן, החוכמה הנצחית לא השמידה אותו. מכיוון שרק שירות של אהבה מצוי בעיני אדוני, נאמנותם של ברוהיו חייבת להסתמך על אמונה שלמה בצדקו ובחסדו. דרי השמיים והעולמות האחרים, שטרם הבינו את טבעו ותוצאותיו של החטא, טרם יכלו להבין את הצדק והחסד של אלוהים בהשמדת השטן. אילו היה מושמד מיידית, הם היו עובדים את אלוהים מתוך פחד, לא מתוך אהבה. השפעתו של המדיח לא הייתה נעלמת לחלוטין, וגם רוח המרי לא הייתה נכחלת. הרוח חייב להבשיל. לטובת היקום כולו, לדורי דורות, לנצח נצחים, חייב השטן לפתח את עקרונותיו וחוקיו, וזאת כדי שטענותיו נגד ממשלת אדוני יחשפו בהורן האמיתי, לפני כל ברוהי אדוני, ואף אחד לא יפפק לעולם בצדק ובחסד של אדוני ובנצחיות תורתו.